היום יום שני, ד' בסיוון תשעין ג', יום שני של שלושת ימי הגבלה. ובן קהל קדוש, מה? ברפואת.
שלום
מרים.
שלום
מרים. לרפואת שלום בן מרים ימנה
ורחמים בן חתון.
טוב, ובכן קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק חלק, ואנחנו בדף צדיק ב' עמוד א', למטה. תודה רבה. צדיק ב' עמוד א', למטה. תנא דבי אליהו. צדיק ב' עמוד א', למטה. תנא דבי אליהו. מה זה תנא דבי אליהו? מה, אליהו הנביא היה בין התנאים? הנביא הוא נביא. הוא נסתלק מן העולם הרבה לפני שהתחילו התנאים. אבל תנא דבי אליהו. יש על זה כמה פירושים. הפירוש של המהר"ל הוא שתנא דבי אליהו זה כאשר כמה חכמים יושבים ביחד, מדברים דברי תורה, וכאשר עושים סיכום של מה שנאמר, ברור שדבר מסוים נאמר, אבל אי אפשר להצביע מבין כל אלה שישבו שם על מי הוא האומר. כלומר, זה אתה אמרת? לא, זה לא אני. זה אתה? לא, זה לא אני. אז מי כן אמר? ברור שזה נאמר, אבל לא יודעים מי אמר. זה נקרא תנא דבי אליהו. מה פירוש הדבר? אליהו, אומרים, אליהו הנביא לא מת. מה זה לא מת? יש מי שיושב מול המצלמה? ראה. טוב. אז אליהו הוא נצחי, כן? הוא צד הנצח של האומה. ולכן דבר השם ממשיך דרך השיחות שלנו, דרך הדיבורים שלנו בבית המדרש, למרות שאנחנו לא יכולים להגיד מי הוא האומר. זה תנא דבי אליהו. אז מה נאמר כאן? תנא דבי אליהו צדיקים. שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותן, אינם חוזרין לעפרן. שנאמר, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. כן, כך אומר הנביא, אם כן, הנביא ישעיהו, שהכתוב לחיים בירושלים. מה זה חיים? חיים נצחיים. מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. יש הרבה מה לדייק בזה. דבר ראשון שיש לדייק כאן זה לגבי המשמעות של המילה קדוש. כן? יש הרבה הגדרות למילה קדוש. הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר שכאן נמצאת ההגדרה המקורית של הקדושה. שקדוש זה מה שיש לו תוקף רב של חיים. עוצמת חיים נצחית, עצומה, איפה שיש הרבה חיים, שמה זה קדוש. מאיפה הוא לוקח את זה? קדוש לעולם קיים. אז אפשר לראות את הביטוי לעולם קיים כאן כתכונה, אפשר למצוא, לראות את זה כהגדרה. הרב ציודה יראה את זה כהגדרה. קדוש לעולם קיים. בסדר? זה לעומת התפיסה שרואה בקדושה התמעטות של החיים. איפה שיש מעט חיים, שמה יש קדושה. אצל הגויים יש הרבה דברים כאלה. הם מחפשים קדושה איפה שיש חולשה. הקדוש המעונה, זה המסתגף, שמה הם רואים קדושה. איפה שיש עוצמת החיים, קשה להם. הנה, כאן כתוב, קדוש לעולם קיים. מה אצלנו? כן, אבל זה לא אידיאל. יש אצלנו גם סיגופים, כפרות וכדומה, אבל זה לא אידיאל. זה אמצעי. זה אמצעי כשאדם קלקל, אז צריך לתקן. אבל אנחנו לא חיים על בסיס הקלקול. אם קלקלת, יש מה לתקן. כמו כן, עכשיו, יש עוד דבר שצריך להבין כאן. צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאחיותם אינם חוזרים להפרה. הרמב״ם טוען שתחיית המתים היא לצדיקים בלבד. ככה הוא כותב באיגרת תחיית המתים. אחרים טוענים, מה פתאום? זה כנראה מחלוקת בין המדרשים עצמם. שתחיית המתים היא גם לצדיקים וגם לרשעים, כיפשת הפסוק של דניאל. רבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדרעון עולם. אז יש גם וגם. דבר שלישי, וזה כאן הנקודה החשובה, אינם חוזרים לאפרם, אז מה קורה להם? הם יחיו חיי נצח בגוף? תמוע, לא? הרי הגוף, עם כל הכבוד לו, זאת יצירה מוגבלת, מגבילה. אז איך אפשר להגיד שהאידאל זה שיחיו לעולם בתוך הגוף? מצאנו בזה כמה דעות. הרמב״ם באיגרת תחיית המתים טוען שבתחיית המתים רבים יקומו לתחייה, יחיו חיים ארוכים וטובים ושוב ימותו כדי לזכות לחיי העולם הבא. כך היא תחיית המתים לדעת הרמב״ם. זה די מינורי. נשאלת השאלה, לפי הרמב״ם, למה בכלל צריך תחיית המתים? שאלה, לא? למה צריך תחיית המתים לפי הרמב״ם? הרי אומר הרמב״ם, הרי לא ייתכן שהגוף יהיה נצחי, כי הגוף מתפרק בסופו של דבר, והחיים האמיתיים זה החיים המשוחררים מן האטימות שהגוף יוצר בנו. ולכן, אומר הרמב״ם, תחיית המתים זה חייב להיות זמני. לא ייתכן שזאת המטרה. אז אני שואל שאלה פשוטה, אם זה לא ייתכן שזאת המטרה, למה בכלל שזה יהיה? נכון? יש כאלה שעל יסוד זה רצו לטעון שהרמב״ם באמת לא מאמין בתחיית המתים, שכל מה שהוא אומר זה בלוף וכו'. הרמב״ם בעצמו אומר, מה פתאום, איך אתם מעיזים לייחס לידיעה כפרנית כזאת? והוא מביא ראיות לכמה דברים שהוא כתב בכמה מקומות שמראים שהוא מאמין בתחיית המתים. אחת הטענות שהיו נגד הרמב״ם, שמהם רצו להוכיח שהוא לא מאמין בתחיית המתים, זה האופן שבו הוא הציג את 13 העיקרים. איפה הרמב״ם כתב את 13 העיקרים? בהקדמה לפרק חלק. שם, על כל עיקר ועיקר, הוא מעריך. כותב עמוד, חצי עמוד, עמוד וחצי. כן? על כל עיקר ועיקר. זה ארוך. זה על 12 העיקרים הראשונים. כשהוא מגיע לעיקר ה-13, הוא כותב, ותחיית המתים. הוא חובר בארנוע, ואז הוא ממשיך. אמרו, אם אתה כל כך מקצר בתחיית המתים, זה אומר שאולי אתה לא מאמין בזה. אומר הרמב״ם, לא נכון. זה שאני קיצרתי, זה בגלל שבעניינים כאלה אין מה לעשות אלא לקצר. משום שאנו בורחים מן הנס כמה שיותר, ומצמצמים אותו כמה שיותר. כלומר, הרמב״ם אומר, אני מאמין בנס, אבל אני לא נותן לו מרחב גדול. מכיוון שתחיית המתים היא נס, אין מה ללמד על זה, אין מה לדבר על זה. תמוע קצת, נכון? זה כאילו שיש אצל הרמב״ם איזשהו קושי להתמודד עם נתינת משמעות לתחיית המתים. זה יכול להיות, יש הרבה הסברים, כלומר, דבר שעוד לא קרה, אין לנו ידיעה, אבל למה אני צריך אז להאמין בו? משמע שיש לי קצת ידיעה.
יש
אסמך?
ככה הרבה בעיות שיכולות להתבצע,
נו אז מה? אז אדרבה, שידבר על זה. לא, אני לא מבין, אבל רב סעדיה גאון, אבל אני לא מבין אותך, כל דבר מביא מחלוקות. אבל רב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות הוא דווקא מעריך בנושא תחיית המתים, והוא שואל את כל השאלות שאתה שואל, באיזה גיל קמים ומה עם אישה שהתאלמנה, האם היא חוזרת לבעל הראשון או לבעל השני, השאלות האלה נשאלו. למה שהרמב״ם לא ידון בזה? יותר מזה, הרמב״ם כתב, אם כן כפי שאמרנו, חיבור ארוך, איגרת תחיית המתים, והוא כל לאורך כל האיגרת לא מסביר אפילו פעם אחת מדוע צריכה להיות תחיית המתים. תמוע, לא? אז אולי הוא לא יודע למה צריכה להיות תחיית המתים? קשה להניח שהרמב״ם לא הייתה לו דעה בזה. מצאתי בזה שני הסברים. ההסבר של הרלב"ג וההסבר שלי. אפשר גם, מותר לתת הסברים, לא? טוב. הרלב"ג טוען כזה דבר. הוא אומר שחייבת להיות תחיית המתים כדי להביא אחת ולתמיד הוכחה מוחצת לאמיתתה של היהדות. יום אחד פתאום כולם יראו. משה רבנו מגיע לאולפן הטלוויזיה, מהדורת הערב, כל העולם עוצר את נשימתו, זהו, הוכחנו את אמיתות היהדות, אפשר להמשיך הלאה. כן? זה בשביל זה. מכאן ואילך, אין צורך יותר להמשיך לחיות, אפשר לחיות חיים טובים ולמות כדי לזכות לחיי עולם הבא. אבל צריך פעם אחת שהדבר הזה יהיה מתועד וברור. עכשיו, זה מאוד אופייני לרלב"ג לומר דבר כזה. מדוע? כי לפי הרלב"ג, כל הניסים כולם לא נבראו אלא עבור הטיפשים בלבד. רוב העולם טיפשים, אז הם זקוקים לניסים. אבל החכמים אינם זקוקים לניסים, עד רבה הם מעדיפים עולם שמתנהל על פי הטבע בלבד. זה דעת הרלב"ג. זה לפי השלפי הרלב"ג, מי שעושה את הניסים זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא זה השכל הפועל, כי הנס זאת פעולה פחות טובה מהפעולה הטבעית וכדומה. טוב. אבל זה תואם את עמדתו של הרלב"ג. לי נראה לומר, עכשיו השיטה השנייה, השיטה שלי, שיש צדיקים שאומנם היו צדיקים בעולם הזה, אבל לא זכו לחיי העולם הזה. אלה הם חיים מרים כל הזמן. אז יש איזה תסכול שמתלווה אל נפשם. אז צריך לחפות, צריך לפצות על התסכול הזה, ולתת להם פעם אחת חיי עולם הזה נורמליים. אחרי שהם יזכו לחיי עולם הזה הנורמליים, אז הם כבר מיושבים בנפשם, ואז הם יכולים, בלי התסכול הזה, להיכנס את חיי הנצח. כן, אבל השאלה, איזה שכר? הרי אתה אמרת לעתיד לבוא, עד עכשיו הסכמתי איתך. אחר כך הוספת, לעתיד לבוא זה לא העולם הזה. וזה, אני לא יודע מאיפה לקחת את זה. בסדר? טוב. אז זה, עכשיו, לעומת זה, עכשיו, זה לגבי הרמב״ם. הרעבד, רבנו אברהם בן דוד, בהגהותיו, בהשגות שלו למשנה תורה, כותב שדברי הרמב״ם הם בלתי נסבלים. זה לא נכון. הגוף לא יכלה, כן? ואומר, דברי האיש הזה בעיניי כדברי האומר שאין תחיית המתים לגופות כי אם לנשמות בלבד, לנפשות בלבד. וחיי ראשי לא הייתה דעת חז"ל כך, ואז הוא מביא מספר ראיות ש... חז"ל האמינו בתחיית הגוף. האמת היא שהרמב״ם גם כן האמין בתחיית הגוף. אבל הרעבד רק חושד בו. והרעבד מביא את אחד המקורות, את הגמרא שלנו. שצדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאחיותם אינם חוזרים לאפרם. אם כן, הגוף יצחי. נשאלת השאלה, בסדר, אז אנחנו התקשינו בדעת הרמב״ם. עכשיו אנחנו מתקשים בדעת הרעבד. איך ייתכן? שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיי נצח, בגוף הכל כך מגביל הזה שיש לנו. כן? הרי כל אחד שיש לו צורכי הגוף יודע כמה זמן הוא מבזבז. על החייאת הגוף הזה, על סיפוק ההנאות של הגוף הזה, על ריפוי הגוף הזה. מה, זה לא חבל על הזמן? כן? זה שאלה שאפשר לשאול את הרעבד. במדבר היו פחות בעיות, קצת פחות, אבל היו בעיות. היו צריכים לאכול, היו צריכים לשתות, היו צריכים להחליף בגדים לפעמים. לא בדיוק, זה, בקיצור, זה לא משהו. כן? נכון, לשירותים הם אלו היו צריכים, לפי חלק מהמדרשים. רבי אברהם בן עזרא אומר שכן היו צריכים. בקיצור, כל המצב הזה זה לא משהו. נו, אז איך נבין את הרעבד? הרעבד בעצמו הרגיש בקושי. ואז הוא הוסיף עוד משפט מדעתו. הוא אומר, ואפשר שיעשה הקדוש ברוך הוא את גופותם חזקות ובריאות, כגופות המלאכים. ויהיו העטרות כפשוטם וכמדרשם כאחד. עכשיו, אני לא הבנתי, מה זה הגוף של המלאכים? וכי למלאכים יש גוף? הרי לפי הרמב״ם, אין המלאכים גוף. אז כאן, פה צריך להכניס עוד איזה נושא, להניח שיש למלאכים גוף, ואז לומר שאנחנו נהיים גוף חזק כגוף המלאכים. כנראה שהרעבד רומז למשהו. כנראה הוא רומז לדברי הרמח"ל. אז למה הוא לא אומר אותם מפורש? כי הרמח"ל, בימי הרעבד, עוד לא נולד. אז לא הייתה לו ברירה, הוא לא יכול היה לצטט אותו. אבל הרמח"ל בספר דעת תבונות, בעצם מסביר לנו שתחיית המתים היא ההתחלה של תהליך. היא סף הכניסה לתהליך של עידון וזיכוך העולם. באופן שהנשמה והגוף מתעלים כאחד. מה פירוש הדבר? כאשר הנשמה תשוב אל הגוף, הגוף יזדקך מאוד מההתגלות המחודשת של הנשמה. ועל ידי שהגוף יזדקך, הוא יגרום לנשמה שהיא תוכל להאיר יותר. ואז הגוף יזדקך עוד יותר. ואז הנשמה תאיר עוד יותר. ואז הגוף יזדקך עוד יותר. ואז הנשמה תאיר עוד יותר. ואז הגוף יזדקך עוד יותר. עד אינסוף. כלומר, יש עלייה אסימפטוטית של הגוף והנשמה כאחד, באופן כזה, שכאשר אפגש, אינשאללה, עם גוף כזה, של העתיד לבוא אחרי תחיית המתים, הוא יהיה כל כך זך שמבחינתי, אחשוב שפגשתי נשמה. כלומר, זה לא הגוף כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אלא הגוף הרבה יותר מזוכח, שבעצם יש בו זכר לגופניות כמו שהיא אצלנו, אבל לא שזה הגופניות החומרית הגסה שלנו. יוצא לפי דברי הרמח"ל, שהמחלוקת בין הרמב״ם לבין הרעבד איננה כל כך קיצונית, כפי שהיא נראית במבט ראשון. כן. זה בלכם שאני אמרתי שלא, שמאותו... אני רוצה לגמור את המשפט אם תרשה לי. כן, שזה אומר שהעולם, או לא רק הגוף והנשמה מתעלים, העולם בכללו מתעלה. ואז התפיסה שלנו את העולם היום, בתפיסתנו החומרית את העולם, התפיסה הזאת תשתנה. למשל, מה ששאלת על זמן ומקום. הזמן והמקום, היום אנחנו יודעים מבחינה מדעית שאלה מושגים סובייקטיביים הפונים להכרה שלנו כפי שהיא בנויה. אבל יכולנו לחיות ברמה אחרת לגמרי של ההשגה. למשל, יכולנו לראות את העולם כפי שהוא ברמה האטומית. ואז בכלל לא היית תופס את העולם כעשוי מגופים אטומים, אלא היית תופס אותו כעשוי מאטומים. ואז בין אטום לאטום מרחב ריק שהוא רובו של עולם, למשל. כן, דוגמה. או למשל זה שהיום אתה רואה קשת מסוימת של צבעים, אבל אינך רואה את האינפרה אדום או את האולטרה סגול, זה דבר שיכול להשתנות. ברור. אז כך שכל תפיסתנו את מערכת היחסים של הגוף עם הזמן ועם המקום ועם החומר, כל זה יכול להשתנות רק על ידי שינוי בתפיסה שלנו כבר. אתה אומר שגם התורה תשתנה, זה נכון, ואתה אומר שלכן לא יהיה זמן, אז אני לא הבנתי מה הקשר. למה אתה אומר שלא יהיה זמן? בגלל שלא יהיה זמן, מי אמר שלא יהיה זמן? יהיה זמן אחר, סוג אחר, תפיסה אחרת של הזמן. כן? אנחנו תופסים את הזמן הלינארי שלנו. אתה לא יכול להגיד שאתה לא יודע מה זה זמן, ולבנות על זה משפט, אתה אומר לא יהיה זמן. כדי להגיד משהו שלא יהיה, אתה צריך לדעת, קודם כל לתת לי הגדרה מהו. יפה. כן. הזמן זה מה שמודד את ההפרש בין שני מצבים של המציאות. זה נקרא זמן. בסדר? עכשיו, יוצא לפי הרמח"ל שהכל מסתדר. כן? יש לנו... גם עולם שבעצם כולו נשמתי, ואף על פי כן הגוף שם, כדברי הרמב״ם וכדברי הרעבד. עד כאן מובן? עכשיו נשאל בכל זאת שאלה. זה בסדר עד עכשיו, כי אני הולך לסבך את זה. טוב. יש ב... הלכות תשובה לרמב״ם, הוא אומר שהטובה הצפונה לצדיקים, הלא היא חיה עולם הבא, אין שמה, רק שנייה, כן, כן, שבחיי העולם הבא אין שמה גוף, כך אומר הרמב״ם. ומה שמחיה את האדם שם, זה הדעת שהוא קנה בעולם הזה, היא המחיה אותו והיא הנקראת עטרה על ראשו. עטרותיהם בראשיהם, זאת היא הדעת שקנו שעל ידה זכו לחיי העולם הבא, היא המחיה את הצדיקים שם. זה דעת הרמב״ם. והוא מוסיף, והרבה שמות נקראו לה לטובה הזאת. הר השם ובית השם ומקום קודשו. והחכמים קוראים לה לטובה הזאת הצפונה לצדיקים בכל מקום עולם הבא. וקראוה דרך משל סעודה. איפה לקחנו שיש שם סעודה? איפה הרמב״ם לקח את זה? מאיפה הרמב״ם לקח שהחכמים אמרו שהטובה הזאת נקראת סעודה? סעודה של לוויתן. יש מדרש, נכון? מה אומר המדרש? שהקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, והוא מכבד את... עכשיו הוא רוצה לכבד מישהו לעשות זימון. לכוס של ברכה לקחת. ואז הוא מבקש מאברהם לקחת כוס של ברכה, ואברהם אומר, אני לא יכול. למה? יצא ממני ישמעאל. לא יכול. אתם שקלים. ואז הקדוש ברוך הוא פונה ליצחק, אומר לו, נו, כבודו מכובד, אומר, יצא ממני עשיו. אומר, אולי רבי ינקב? אומר, נסעתי שתי אחיות שעתידה התורה לאסור אותן. אז אומר, משה, אולי תגיד איזה, אומר, לא נכנסתי לארץ. מה עם יהושע? לא היה לי בן. אז מה עושים? קצת לא נעים, כן? הצדיקים לא מוכנים. ואז דוד אומר, אני אברך, ולי נאה לברך. והוא לוקח את הכוס, והוא אומר, כוס ישועות עשה, ובשם השם יקרא. כן, לא אכפת לאף אחד, לא מבת שבע, ולא כלום. וכל, לוקח את הכוס. זה הסיפור. הסיפור כשעצמו צריך בירור. הרעבד אומר על הרמב״ם, שאמר שקראו לטובה הזאת סעודה, אומר, ואם זאת הסעודה, כלומר ש... זה בלי גוף. אין כאן כוס של ברכה. וטובה הייתה לו השתיקה. עד כאן דברי הרעבד. עכשיו, אני לא מבין את הרעבד. מה הוא אומר? זה לא יכול להיות משהו מהרמב״ם, כי אם זה נכון שאין שם גוף, אז אין כאן כוס של ברכה. משכנע, נכון? הקושיה של הרעבד, קושיה משכנעת. הבנת את הקושיה של הרעבד? אז למה אתה גורם לי שאני צריך לשאול אם הבנתם? אני רואה שלא הבנתם, אז תגיד שלא הבנת. מה לא ברור? מה לא ברור מה שאני אמרתי? הנה, עכשיו אני שואל שאלה.
לא הבנתי את השאלה שלו.
של מי? של הרעבד?
כן.
הרמב״ם אמר...
מה זה הקושיה של הגוף
והכוס? הרעבד אומר, אם אין שם הגוף, אז למה יש כוס של ברכה?
ברטורום זה גם גוף.
מה? ממה עשוי כוס? נכון, נו. אז לא הבנת את הקושיה של הרעבד? היא קושיה טובה, לא? הבנת את הקושיה או לא? יפה. מה וירטואלי? מה אתה מתכוון? זאת אומרת, אתה שואל על הרעבד שאלה טובה. אם הסעודה היא משל, אז גם הכוס משל. מה, הרעבד לא יכול היה להבין את זה? מובן את השאלה שלי על הרעבד עכשיו? בסדר. מה התשובה? שהרעבד יודע שהכוס זה משל. אבל משל למה? נגיד, הסעודה משל, הכוס משל. הכוס הוא משל למה? מה זה, למה משמש את כוס?
לשתייה.
לשתייה, ולפני ששותים? זה כלי שמכיל נוזלים, נכון? כלי קיבול. זה הגדרה של כוס. שאלה, מה באדם הוא כלי קיבול? הגוף. יפה, אם חזל דיברו על כוס, סימן שיש נוכחות של הגוף שם. כי כי הכוס זה הגוף. לכן אומר הרעב"ד, אני מסכים איתך, הכוס זה משל, אבל משל למה? לגוף. או במילים אחרות, מתוך ההגדה הזאת עולה שיש איזושהי שארית לנוכחות של הגוף בעתיד לבוא. מובן? באיזה צורה הגוף הזה נשאר, זה דבר שאין לנו תפיסה בו. אבל יש משהו מן הגוף שם. זה בעצם הטענה של הרעב"ד. עכשיו יש פה שאלות. שלום לרב שרקי. על איזה גוף מדברים שיקום ויחיה בתחיית המתים? הרי הרבה צדיקים נשרפו עד דק בתקופת השואה. האם אותו גוף יקום ויחיה, או משהו חדש, זך וטהור, שאין לו קשר לגוף הראשוני שבו אדם נולד? תודה. שאלה זו נשאלה על ידי רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. הוא שואל, מה עם צדיק שנשרף? איך הוא יקום לתחייה? אומר הרבנו סעדיה גאון, אין בזה כל קושי. הרי הגוף מורכב מחלקיקים. החלקיקים האלה התפזרו, נשרפו, נתפזרו, יחזרו. האמת היא שאם נעמיק יותר, הגוף שלי החליף את עצמו כמה פעמים מאז שנולדתי. החומרים המרכיבים אותו כל הזמן בהתחלפות. אז כך שזה לא בעיה. שלום הרב, אנו לומדים כדי לדעת וכדי להתנהג לפי הידיעה שרכשנו. אם יש כל כך הרבה דעות סותרות באופן מהותי ואין לנו הכרע בדבר, לשם מה ללמוד עניין תחיית המתים? אני רק נבוך יותר, תודה. תשובה, אנחנו למדנו דעות סותרות, ומתוך הדעות הסותרות הגענו גם לדעה מאחדת, הדעה של רמח"ל. אז כך שעד רבה, מרוב שאנחנו מתלבטים בין זה לזה, מקשים קושיות על זה, מקשים קושיות על זה, בסוף מגיעים למסקנה ברורה. אז כך שאתה לא צריך להתייאש, מה, בגלל שאתה באמצע הדרך התעייפת, זה אומר שאין לאן להגיע? באמת, נו. דבר נוסף, שאלתך היא שאלה אמיתית, והיא איך אנחנו מדברים על דברים שלא היינו בהם. וכי היינו שם? הרמב״ם לא היה שם, הרעב"ד לא היה שם, לא הרמח"ל ולא הרמב"ן ולא אני ולא אתה. אז איך אנחנו בכלל מדברים על דברים כאלה? שאלה טובה. תשובה, נכון שלא היינו שם, אבל יש לנו אינטואיציה, יש לנו ריח של שם. וזה בדיוק מה שהגמרא כל הזמן אומרת, מניין לתחיית המתים מן התורה? מה פירוש המניין הזה? המניין זה איזו אינדיקציה שיש בעולמנו החולף להערה כלשהי של הנצח. זאת השאלה. בסדר? לכן יש לנו קצת שייכות. משל למה הדבר דומה? למושגים שיש לילד במעי אמו על החיים אחרי הלידה. הוא לא יודע הרבה על זה, אבל יש לו איזו הרגשה שיש לו לאן להגיע.
מי אמר?
מה? מי אמר? כי הוא לא רוצה שיהרגו אותו למשל, והוא גם יש לו קצת מגע עם החוץ, לפעמים מלטפים את הבטן והוא מרגיש את זה, משמיעים מוזיקה קלאסית, זה עושה לו טוב וכדומה. נכון? בסדר, נגיד ככה, יש ויכוח בין שני תאומים, זה מובא בספר גשר החיים, לרב יחיאל מייכל טוקצ'ינסקי, זכותו הגן עלינו אמן, התלמיד של הרב קוק. כתב ספר גשר החיים, שם הוא כותב שיש שני תאומים בתוך הרחם שמתווכחים האם יש חיים אחרי הלידה. אז אחד שמה אומר לו, שמעתי שיש חיים אחרי הלידה הרבה יותר רחבים מפה, מרחבים גדולים, בלי חבל טבור, אוכלים ושותים ונהנים, יש הרבה דברים. ואז השני אומר לו, אתה מאמין באמונות תפלות. הרי שמה אם אין חבל טבור, ממה נאכל? אין שם הנוזל הזה של מי שפיר, אנחנו נחנק באוויר שם. גם הטמפרטורה שם הרבה יותר נמוכה מכאן, פה זה 37 מעלות, בחוץ הרבה פחות, אנחנו נקפא למוות. שלא לדבר על זה שיש שם חפצים חדים וקשים, אנחנו נקבל מכות, אנחנו נמות. וחוץ מזה, הרי אנחנו רואים שכל מה שיורד למטה, בחור השחור הזה למטה, לא חוזר לעולם. אז אם כן, אומר לו הרציונליסט מבין שני העוברים, לא, אין מה לעשות אחרי הלידה. בוא נהנה פה. אחרי 9 חודשים, מגיע הזמן לצאת, האחד יוצא, וכולם אומרים, מזל טוב, איך הוא דומה לסבתא שלו. אבל האף זה של הבן דוד שלו. והשני אומר, אני לא משוגע, אני נשאר כאן. באמת. אז זה בעצם היחס שיש לנו אל העולמות האלה. לכן אתה צודק קצת, שזה קצת קשה לדבר על זה. אף על פי כן, מוכרחים אנחנו לדבר על תחיית המתים, כדי לברר לנו מספר דברים. א', שהמוות איננו הכוח החזק בעולם, אלא שהחיים מנצחים. ב', שנהיה אופטימיים. הגמרא ממשיכה. ואם תאמר, אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו, שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקים, מה הם עושים? הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשרים, ושתין על פני המים, שנאמר, על כן לא נראה בהמיר ארץ, ובמות הרים בלב ימים. ושמה תאמר, יש להם צער, כן, כלומר, לעופף 1,000 שנה זה קצת קשה, אומר, וקובע, תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. עד כאן ההסבר של מה שיהיה באותם שנים שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. כן. מה זה בהמיר? מלשון לשנות, להחליף, תמורה. מה? מה ש... לא? לא נראה, לא נפחד. בהמיר ארץ, כשהעולם ישתנה. במות, הכוונה מלשון התמוטטות. כשהתמוטטו ההרים בלב ימים. אז קודם כל, מה מונח כאן? שהעולם עובר תמורות. נכון? עכשיו אני לא הבנתי מה זה השנים שהקדוש ברוך הוא עתיד לחדש בהם את עולמו שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה? מה אתם חושבים ככה שפתאום תהיה קטסטרופה טבעית, האוקיינוס יציף את הכל ואז הצדיקים מסכנים מה יעשו ככה? הם צריכו עם כנפיים, יביאו להם איזה צלחת מעופפת ויוכלו להתקיים ככה על ביסקוויטים במשך 1,000 שנה. ואז העולם יקום מחדש. נו באמת, אתם מאמינים לזה? לא, צריך להבין מה שכתוב כאן. יש בכלל, מה זה ונשגב השם לבדו? מה זה ונשגב? מה פירוש ונשגב?
מצפה, רוצה.
נשגב זה מצפה?
מייחל כאילו.
נשגב זה מייחל, מצפה?
נשגב זה עליון.
מה?
עליון.
נעלה, נשגב זה נעלה. כלומר אתה אומר, כמו בעברית מודרנית, כשאומרים על משהו שהוא נשגב, הכוונה משהו נעלה, אצילי, נכון? אבל זה לא הפשט בתנ"ך, זה לא המשמעות. למשל, ויסגב אביון מעוני, ויצם, ויישם קצון משפחות. מה זה ויסגב אביון? כן, הציל אותו. או למשל, מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. מה זה ונשגב? ינצל. כן? כלומר, יש מלחמה בחוץ, אדם נכנס לתוך המגדל, שם הוא ניצל. נכון? אז אם כך, מה זה ונשגב השם לבדו?
במות האלים הוא יישאר.
במות האלים הוא יישאר. כלומר, אתה מביא כאן מוטיב מהמיתולוגיה. כן? במיתולוגיה הגרמנית, שלעתיד לבוא כל האלים עתידים ליפול, ויישאר רק האל האחד. זה יפה מאוד, רק שזה מיתולוגיה אלילית. זה לא המיתולוגיה, זה לא, אפשר לומר, הסיפורים שלנו. אבל אתה צודק שיש פה איזה הד של הדבר הזה. אסר להרחיב את זה קצת. האם אפשר להיפגש ישירות עם השם? מה? בתפילה אתה נפגש ישירות עם השם? אז יש לי תמיהה עליך, כי הרי אני יודע בוודאות שהתפללת היום, ועכשיו אתה חי. איך זה יכול להיות? אז יש מסכים, יפה. כלומר, אתה אומר שאף על פי שנפגשים, אבל יש עדיין מסך, ובזכות המסך אנחנו נשארים חיים. כלומר, המפגש הבלתי אמצעי עם האלוהות הוא מפגש מסוכן מבחינתו של הנברא. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העמיד מסכים בינו לבינינו. איך נקראים המסכים בין השם לבין האדם?
עולמות, מחיצות,
ספירות.
עולמות, מחיצות, ספירות, טבע. אולי תגידו איזה מילה מקראית. לא, זה מילה פילוסופית. אני עושה מילה מקראית. לא יודעים? אלוהים. אלוהים. בין השם לבין האדם יש אלוהים. וזה מה שנאמר, כי שמש ומגן, השם אלוהים. מבאר בעל התניא, היחס יש בין השמש למגן, הוא היחס בין השם לבין אלוהים. כלומר, השמש זה דבר טוב, נותן אור וחום. מצד שני זה יכול לסנבר, זה יכול לשרוף. אז כשאני נפגש עם השמש, אני משתמש במגינים, קרם שיזוף, שמשייה וכדומה, נכון? כדי שזה לא יהיה חזק מדי. אז שמש הוא מגן, השם אלוהים. יש מגן בשם אלוהים שמבדיל ביני לבין השם. מה האמת? השם הוא האלוהים. כלומר, זה, איך אמר הרב צבי יהודה? הטבע זה אלוהים אינקוגניטו. הוא נמצא פה, אבל לא כל כך מרגישים אותו. הוא מסתובב בינינו, אבל אנחנו לא רואים. זה אלוהים אינקוגניטו. אז השם מסתתר מאחורי האלוהים, אבל מצד האמת, השם הוא האלוהים. אבל יבוא יום שאחרי שהאדם יתקדש, הרי המצב הזה שבו אנחנו זקוקים להגנה, הוא מצב בלתי נסבל אם הוא נצחי. אנחנו חייבים בבוא הזמן לבטל את המסכים האלה. ואז ונשגב השם לבדו, לבדו בלי
אלוהים.
בלי אלוהים. כן? ואז עם מי הוא כן יהיה? עם האדם. כי המשמעות של המילה לבדו בתנך זה תמיד עם עוד מישהו, נכון? נכון, ניטשה צדק לפי זה. כן, ניטשה אמר בעצמו שהוא צדק. איפה ניטשה? לא. לא, איפה ניטשה הראה שהוא צודק? הוא הראה את זה בספר דמדומי שחר. ששם הוא כותב שהעולם הולך ומשתנה, והכוכבים נופלים, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו. וכולנו נשמח יחד בשמחתו. מעניין, אה? אינטואיציה לא רעה. אמנם הוא היה מטורף, אבל אולי זה עזר לו לתפוס כמה דברים. כן? לכן כשהוא אמר שאלוהים מת, והייתי בהלוויה שלו, הוא מתכוון לאלים. כלומר, לתפיסה האלילית של הנצרות. כן? שהיא צריכה לחלוף מן העולם.
אבל דיברנו שאלוהים ימות גם לתפיסה.
במידה בתפיסה היהודית היא נגועה בעבודה זרה, אז היא צריכה להתבטל. המסכים, כן. המסכים זה יסוד של עבודה זרה אצלנו. ולכן יבוא זמן. אבל אין לנו ברירה, אנחנו מוכרחים כדי להציל את עצמנו. כן? אנחנו צריכים להציל את עצמנו לבנות את המסכים האלה, המנטליים, ההכרתיים, מה שאתה רוצה. יבוא יום שנוכל לבטל אותם, אחרי שאנחנו קונים את מידת הקדושה. כל זמן שאתה לא קדוש, המפגש עם אלוהים הוא מסוכן. ברגע שאתה קדוש, אתה מוגן. מטבע המציאות שלך, זה מה שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. כלומר, כדי שנוכל לשחק ביחד, תהיו גם אתם קדושים, ואז נוכל לבטל את המסכים בינינו ונשתעשע ביחד. כמו שכתוב, והתהלכתי בתוככם, שהקדוש הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. אז זאת אומרת שאנחנו זקוקים לביטול האלוהים, כדי שיסגב השם לבדו. מה פירוש המילה לבדו? עם עוד מישהו. כמו שמצאנו, למשל, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אז הוא לבדו או לא, הוא עם איש עמו? כלומר, להיות לבדו, הכוונה להיות לבד עם עוד מישהו.
תמיד בתנך זה ככה?
תמיד זה ככה בתנך. אז זה מה שכתוב, או למשל, לא טוב להיות האדם לבדו. הוא היה עם מישהו, בת זוגו. נכון? זכר ונקבה ברעם. אלא היה, דווקא, הם היו דבוקים מדי, היו לבודים, לבוד, כמו עץ לבוד דבוק. אז צריך להפריד. אין? אז אם כן, ונשגב השם לבדו, לבדו עם האדם. מה? נכון, בדיוק. עכשיו, כן, כן, ברור. ולכן, ונשגב השם לבדו, לבדו עם האדם, בלי אלוהים. אז זה מה שנקרא כאן המצב שהשנים שהקדוש ברוך הוא מחדש בהם את עולמו. זה המצב הזה של היחס הבלתי אמצעי בין הנברא לבורא. מובן? ואז השאלה היא איך אפשר לעמוד במצב כזה שבו יש התגלות ישירה ללא מסכים. זה מה שנקרא צדיקים מה הם עושים. הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, כנשרים. כנפיים הבנתי, למה כנשרים? למה הנשר נקרא נשר? לפי האגדות העתיקות האמינו שהוא משיר את הנוצות שלו ומחדש אותן. לכן הנשר משמש כסמל עתיק לעולם התשובה. האפשרות של ההתחדשות, תתחדש כנשר נעורייכי. או? כמו הפניקס, כן? כמו אוף החול. כן? אבל גם הנשר, זה למשל בקבלה, ספירת הבינה, שהיא הספירה של עולם התשובה, היא נקראת גם נשר. אחר, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זאת אומרת שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם איזושהי סימפתיה. ריבונו של עולם מעוניין בשותפות של האדם עמו, ולכן הוא עושה לו כנפיים כנשרים. הבנת? מה? לא הבנת, אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. יש מוטיב עתיק אצל הגויים, שהעולם הזה זה סוג של מבוך. נכון? מכירים את הסיפור של המבוך במיתולוגיה היוונית? שואלים אותך שאלה. הנימוס מחייב שאם שואלים אותך שאלה, שתענה. אתה לא מכיר, תגיד בסדר, שאתה לא מכיר. אז יש סיפור על מבוך. כן, יש מלך שקראו לו מינוס, האח התאום של פלוס. כן, המלך מינוס, מה? הם לא הבינו את הבדיחה, לא נורא. כן, המלך מינוס היה מלך באי קריטים, בעיר קנוסוס. והוא ביקש משאב ובנו, שהיו אדריכלים, דדלוס ואיקרוס, ביקש מהם לבנות לו מבוך, לבירינטוס בלעז. ומשמע הוא צריך את המבוך הזה, להכניס שם איזה מין חיה אגדית, טורפת, בשם מינוטאורוס. מה זה מינוטאורוס? זה יצור שעשוי חציו שור, חציו אדם. כן? והוא רצה לשים אותו במבוך. אתם מבינים מה זה היצור הזה שחציו שור, חציו אדם? אתם יודעים מה זה? זה היצר הרע. יש באדם חלק בהמי. והחלק הבהמי הזה נתון במבוך. איפה זה המבוך? זה העולם. העולם זה המבוך. איך אני יודע? זה כתוב במסילת ישרים, נכון? שהעולם הזה דומה לגן המבוכה. כן, שעשוי קטלים קטלים, כמו בגנות העשויות לצחוק אצל השרים. כן, הוא ראה גינות צרפתיות של הצילים באיטליה. אז הוא אומר, הנה, זה גן המבוכה. מאיפה המוטיב הזה אצל רמח"ל? מהמיתולוגיה היוונית, משם הוא לקח. כן? או שמה נאמר שהמיתולוגיה היוונית לקחה מרמח"ל, שזה הרבה יותר סביר. כי הכל בא מאיתנו כידוע. אז בתוך המבוך הזה הוכנס המינוטאורוס. עכשיו, כתוב שהם בנו אותו כל כך טוב, ככה, זה מה שהיו לומדים בחיידר באתונה. באתונה, באלכסנדריה, באנטיוכיה. נו, אז מה הרבה היה מלמד את הילדים היוונים החמודים? כן? היה מלמד אותם את הסיפור של דדל ואיקרוס. והם עשו את זה כל כך טוב, שהם לא הצליחו לצאת משם. כלומר, במילים אחרות, האדם מסתבך בתוך עצמו, ולא מצליח להתרומם. והפתרון היה שהם בנו לעצמם כנפיים. איך הם עשו כנפיים? לקחו נוצות, והדביקו את הנוצות בשעבה, עשו לעצמם כנפיים מלאכותיות, ויצאו מן המבוך דרך החלק העליון, שהיה בלי תקרה. מה זה אומר הסיפור הזה? מה זה הכנפיים שאדם בונה לעצמו? הדמיון או יצר הטוב או איך האדם מתעלה? על ידי השכל. שכחתם את זה? פשוט המדרש היווני הזה מטרתו להראות שהשכל מעלה את האדם מעל המבוכה. אבל בסיפור שלהם הם אומרים שאיקרוס הבן כל כך התלהב שהתחיל לעלות גבוה גבוה גבוה. ואביו, שכנראה הוא מודע למסורות מסוימות, מזהיר אותו, אומר, תיזהר, אל תעלי כל כך גבוה. והוא לא אכפת לו, ממשיך לעלות, ממשיך לעלות, אפולו יוצא על הארץ, השמש, חם מאוד, השעבה נמסה, ואיקרוס נופל לים. קוראים לזה טרגדיה יוונית. עם זה כל ילד יווני גדל. עם זה שהעולם הוא טרגדיה. כלומר, אתה לא יכול להתעלות יותר מדי. מדוע? כי יש קנאה, תחרות, בין האלים לבין האדם. בין העולם הנצחי, המוחלט, לבין העולם היחסי החולף של האדם. אז אל תנסי להתמודד. בגלל שאין אדם שאין לו חיסרון, אין אדם שלא חוטא. והחטא הוא בלתי נמנע. אין אפשרות של תקנה, אין תשובה, אין כפרה. ולכן האדם יישאר תמיד למטה והאלים למעלה. זה עולם טרגי, נורא. בסדר? מה אומרת התורה? ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אני מסמפת אתכם, בואו. כלומר, אין שנאה, אין קנאה ותחרות בין הבורא לבין הנברא, יש שותפות. עכשיו נשאלת השאלה, איך עולים על כנפי נשרים? יש שתי אפשרויות. או האפשרות הראשונה זה שהנשר הוא חזק. הוא תופס אותך ברגליים שלו, רגלי הנשר, והוא מעלה אותך. יש אפילו אומרים שהבעל חיים החזק ביותר בעולם זה הטלה. נכון? טלה. שהרי טלה מסוגל לעלות לגובה של 1,000 מטר ועוד לסחוב נשר מעליו. אפשרות אחת, כן? שהקדוש ברוך הוא ישלח נשרים והם יעלו אותנו ככה. התפיסה הזאת היא התפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית אומרת, האדם בעצם איננו מסוגל לגאול את עצמו. את זה ירשו הנוצרים מהמיתולוגיה היוונית. אין מה לעשות, אתה לא תצליח. אבל יש אפשרות לשלוח אליך מה שנקרא איזה מין כוח אלוהי מושיע, דאוס אקס מקינה, אליל שיורד על ידי מכונה על הבמה, והוא מעלה אותך. זה בעצם סוג של ייאוש. אין האדם אדון על הגאולה של עצמו. מה שאין כן, תורת משה, שאומרת שהנשר בא, עושה תנועת הרכנת ראש, ככה תעלה על הכנפיים ותוליך אותי. כלומר, בסופו של דבר, האדם עולה על הנשר והוא שותף. זאת אומרת שיש שותפות בין הבורא לבין הנברא. זה מה שקרה, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים. לא שהוא מעלה אותם באופן המזלזל באדם, בסופו של דבר. הדבר הזה אנחנו רואים אותו באגדות נוספות. יש במדרש תנחומה, שכאשר, הרי אולי לפני המדרש תנחומה, אתם יודעים שההצלחה הטכנולוגית של האדם, הכל התחיל מן האש. ובלי האש, לא היינו מצליחים להגיע לאן שהגענו. לפי היוונים, מי שמסר את האש לאדם, פרומטאוס, נענש על כך. מדוע? כי האלים ממש לא אוהבים שמנסים לעשות איתם תחרות. ולכן מענישים את פרומטאוס עד עצם היום הזה. כן, זה דומה קצת למושגים שיש במדרשים שהמלאכים ניסו לשרוף את משה בהבל פיהם. אבל במדרש תנחומה כתוב שאדם הראשון ישב במוצאי שבת בחושך ובכה. והוא חשב שהוא יישאר לעולם בפולין. כלומר, תמיד בחושך. והקדוש ברוך הוא ריחם עליו ונתן לו שתי אבנים ואמר לו לשפשף. כיוון ששפשף את שתי אבנים יצא ניצות, ולכן אנחנו מברכים במוצאי שבת בורא מאורי האש. אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא כל כך מסמפת את האדם ורוצה להציל אותו מצרתו, אז שייתן לו אבוקה דלוקה. למה הוא צריך עוד לשפשף?
תמצות.
הוא צריך להיות שותף. הוא צריך להתאמץ, וההתאמצות שלו משתלמת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שותפות עם האדם. זה מה שנקרא אותם כנפיים שהקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים. לכן, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, כנשרים, ושתים על פני המים. מה זה מים? מים, ההפך. פה זה, מים האלה הם מאוד שליליים. על כן, שנאמר על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. המים זה מה שמטשטש כל צורה, מבטל את הכל. זה החומריות הראשונית, ללא הצורה. והצדיקים הם קנו לעצמם מעלה, אז הם שתים על פני המים. עכשיו, יש לפי הרב קוק באורות, התופעה הזאת שמדוברת כאן של חידוש העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, זה לא קורה רק באחרית הימים, זה קורה מדי פעם בהיסטוריה. מדי פעם העולם מתחדש. וכאשר העולם מתחדש, יש בלבול מוח גדול בעולם. ואז כל העולם מתרעש. והצדיקים יש להם כנפיים, והם עוברים את התקופות האלה. זה כמו שלמשל החילונות. החילונות, זה מזעזע, העולם כולו נופל. לצדיקים יש כנפיים, הם רואים את הדברים מגבוה. זה קשור לשאלה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? ג' שיטות יש בזה. שיטה אחת, שיטת הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם פעם אחת. מכאן ואילך זה מתגלגל. דעת הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע. גם דעת המותקה למין, יותר ברור. ודעת רבנו סעדיה גאון, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מדי פעם. מדי פעם יש התחדשות של העולם. זה כמו גלגל של רולטה. עושים צ'יק, זה מתחיל לגלגל, פתאום בא לקזינו, רואה שזה מתחיל ללכת לאט, נותן עוד מכה. ריאן נווה פלו. ככה זה הביטוי שמשתמשים בו. כלומר, מדי פעם, מה? הגלגל הזה, כן? עכשיו, אז ככה מסביר רב סעדיה גאון את הפעולה של העולם. הקדוש ברוך הוא בורא מדי פעם. אז המדי פעם הזה, זה בבריאת העולם, במבול, מחדש את העולם, מתן תורה, גאולת ישראל. כל אלה הם איזו התערבות מדי פעם של הבורא. עכשיו, זה דבר מעניין, התפיסה הזאת. כי התפיסה הזאת אומרת שהעולם מצד אחד יש לו אוטונומיה משלו. אי אפשר שכל הזמן הקדוש ברוך הוא יתערב, כי אז העולם משותק. מצד שני, אם הקדוש ברוך הוא לא יתערב, אז ישכחו את מי שאמר והיה העולם. לא תהיה יותר חיות בעולם. לכן צריך מדי פעם. ובמצבים האלה של התחדשות העולם, העולם נבהל, והצדיקים יש להם כנפיים. ושמעת, מה? פתאום, כן. אל תירא מפחד פתאום, ושועת רשעים כי תבוא. כן. ושמא תאמר, יש להם צער, בכל זאת, זה קשה לסבול את השינויים האלה. תלמוד לומר, וקובע השם, יחליפו כוח. ירדו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. מה זאת אומרת? איך הם, אין להם צער? יש להם תפיסה עליונה. ואז הם רואים את כל המאבקים שיש בעולם כחלק מתוכנית אחת גדולה, ולכן הם לא מצטערים. מובן? זה כמו שהרב מסביר באורות הקודש, חלק ב', בחלק הנקרא הקודש הכללי פרק כף ג', מלחמת הקודש והטבע. אז הרב מסביר שמה שזה בעצם מלחמות הדתיים והחילונים. הדתיים מצטערים מפני החילונים, והחילונים מצטערים מפני הדתיים, נלחמים זה בזה, והצדיקים רואים את הכל מהצד וצוחקים. מבסוטים. כי הם מבינים שכל זה חלק מבירור גדול של שני אופני קדושה, קדושה שבטבע וקדושה שמעל הטבע, לוויתן ושור הבר, ונעשה מזה סעודה טובה לצדיקים, אז אין להם בעיה. כן? אז זה מה שכתוב כאן. אין להם צער. אבל הדתיים הם גם צדיקים, לא? אומר הרב באורות התשובה, שהקדוש ברוך הוא עתיד להעניש את הרשעים. על מה הוא יעניש אותם? על זה שהם גרמו צער לצדיקים הבינוניים בעולם הזה. זה כל כך לא יפה לצייר את הצדיקים הבינוניים. הרי הצדיקים הבינוניים הם אנשים כל כך טובים. אז למה לצייר אותם? או? ומה עם הצדיקים העליונים? אותם אי אפשר לצייר. זה מה שנקרא, אין להם צער, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. עד כאן להיום. שלום. פם פדלה, למ, פם פם.